השיעור הבא יועבר על ידי הרב דוקטור מיכאל אברהם, רמב"ם, מכון הגבוה לתורה. בבקשה.
שלום לכולם, חנוכה שמח. הנושא שלנו, הנושא שלי, זה המשמעות של הידור בחנוכה ובכלל. ומתוך ההסתכלות על חנוכה אני ארצה להעיר או להציע נקודות שקשורות בכלל להידור מצווה. אולי נתחיל אבל בחנוכה. בגמרא במסכת שבת, המקור הראשון אצלכם, יש דפים? המקור הראשון אצלכם, תנו רבנן, מצוות חנוכה נר יישוביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. ואז מובאת מחלוקת המוראים, איך להסביר את מחלוקת התנאים הזאת. שתי דעות, לא ניכנס לזה כאן. יש כאן שתי תופעות מעניינות. תופעה אחת, לפחות שתיים. תופעה אחת זה שחכמים נכנסים לקבוע הגדרות מאוד מדויקות במשהו שנראה כמו עניין וולונטרי. זה הידור. בחלק ניכר מהמצוות, לא בכולן, אבל בחלק ניכר מהמצוות, ההידור נשאר להחלטה של כל אדם. איך הוא מהדר? עד כמה הוא מהדר? לא נכנסים לו לקישקס ואומרים לו איך בדיוק לעשות, ויש רמה אחת ורמה שתיים ורמה שלוש, אלא תעשה כמה שאתה מוצא לנכון, וכל המרבה הרי זה משובח, כל המרבה עד שליש במצווה, לזה אולי אני אגיע בהמשך. זה נקודה אחת, ואני אגיע אליה לקראת הסוף. הנקודה השנייה, זה אולי איזושהי נקודה היסטורית, שאלה כבר עתיקה. קצת לא ברור איך המחלוקת הזאת התחילה מבחינה היסטורית. זאת אומרת, חשמונאים או בית דין של חשמונאים קבעו יום טוב של הלל והודעה לדורות עם הדלקת נרות, ולא כל כך הרבה זמן אחר כך, השאלה מתי בדיוק בית הלל ובית שמאי, זאת תקופה היסטורית די ארוכה, אבל בסך הכל זה לא היה כל כך הרבה מאוחר יותר לנס, ופתאום מתגלעת איזושהי מחלוקת מן הקצה לקצה, אלה אומרים מוסיף והולך, פוחת והולך, מה עשה אבא שלך? מה, לא ראית מה עשו בבית? זאת אומרת, איך בדיוק התחילה המחלוקת הזאת, מה קרה שם? טוב, אז אני בהתחלה אולי אציע איזושהי הצעה, היא לא לגמרי מוכרחת, אבל אני חושב שבלשון הרמב״ם בהחלט יש לה מקום. תראו את הרמב״ם, המקור השני אצלכם. הרמב״ם פותח את הלכות חנוכה, זה פרק ג' כי יש את הלכות פורים קודם, אבל זה בעצם תחילת הלכות חנוכה. והרמב״ם אומר כך, בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם לבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות, וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם, וגברו בית חשמונה הכהנים הגדולים, והרגו והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד החורבן השני. זה תיאור. תיאור הנס, כן, גם על זה כבר העירו, העמידו מלך מן הכהנים, אולי זה מתייחס למה שהרמב"ן מדבר בפרשת ויחי, שלהעמיד מלך מן הכהנים בעצם זה סוג של עבירה, כי מלך אמור להיות מבית דוד. אני לא בטוח שאפשר להבין פה מהרמב"ם שהוא חולק על הרמב"ן, דרך אגב, כמו שהרבה פעמים אולי מניחים. יכול להיות שהוא רק מציין שזה היה מן הכהנים וזה דווקא לראותה, אבל עצם זה שקיבלנו את האפשרות להעמיד מלך משלנו, זה בהחלט נס שיש מקום להודות עליו. בכל מקרה, בהלכה ב' הוא ממשיך, וכשגבו ישראל על אויביהם ואיבדום בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. אז זה נס פח השמן. ובהלכה ג' הוא מגיע להלכה, עד כאן זה הרקע. עכשיו הוא אומר בהלכה, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל 15 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראים חנוכה, והן אסורים בהספד וטענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת מגילה. פה בהלכה האחרונה יש כמה נקודות, עוד פעם אני אומר, כל אחת לחוד היה אולי אפשר להתעלם ממנה, אבל ביחד נדמה לי שזה בכל זאת אומר דרשני. הוא מתחיל בזה שחכמים שבאותו הדור, כן, לשנה אחרת כבר הוא כתוב בגמרא, הוא אומר חכמים שבאותו הדור, התקינו שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתם וכו', ימי שמחה והלל. אחרי זה הוא מדליקים בהן הנרות, זה המשך התקנה. הלשון נראית קצת שונה. זאת אומרת, החכמים התקינו ימי שמחה והלל, ושידליקו בהם הנרות, או כן, או ושמדליקים בהם הנרות. את כל זה הם התקינו. לא נראה ככה. הרבה אומר, חכמים התקינו ימי שמחה והלל, שמונה ימים, ואנחנו גם מדליקים בהם הנרות. לא נראה כמו המשך של תוכן התקנה שהיה אז. ואחר כך, הוא עוצר את כל זה, הוא אומר, ימים אלו הם הנקראים חנוכה, ומסורים בהספד ותענית כימי הפורים. ואז פתאום הוא חוזר חזרה, והוא אומר, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת מגילה. ומה עם הלל והודעה? למה, ואם אתה רוצה להגיד את זה על הכל, אז למה הפסקת באמצע, ימים אלו הם הנקראים חנוכה? גמרת את התקנות, תסביר שזה מדברי סופרים, ואז תגיד, הימים האלו הם ימי הלל והודעה. למה הוא חותך באמצע? הוא אומר באמצע פתאום ימים אלו נקראים חנוכה, ואז הוא חוזר להגיד, והדלקת נרות, שכחתי משהו, הדלקת נרות זה בעצם מדברי סופרים, גם כן. מה פשר העניין הזה? אז פעם חשבתי, יכול להיות, אני עוד פעם, כל אחד יחליט, כי זה באמת, אני אומר, כל הערה לחוד יכול להיות שלא מספיקה, אבל הצירוף אני חושב שכן אומר משהו, יכול להיות שבאמת הרמב״ם מבין שחכמים שבאותו הדור מה שהם תקנו זה רק ימי שמחה והלל. והדלקת הנרות זה מה שאנחנו עושים, זה לא הם תקנו. אנחנו, כשאנחנו מדליקים בהם נרות, גם אנחנו עושים את זה באותם ימים. באותם ימים שהם תקנו אותם, ימי שמחה והלל. ואז הוא אומר, ואלה הימים נקראים חנוכה. ואחרי זה הוא חוזר ואומר, דעו לכם שמה שאנחנו עושים, הדלקת הנרות, השמחה והלל זה חכמים תקנו, זה ברור שזה דברי סופרים. זה לא, מה צריך להגיד שזה דברי סופרים? מה שחכמים מתקנים זה דברי סופרים, בדיוק בפורים, מה ההבדל? מה צריך להגיד פה? אלא ימי שמחה והלל זה התקנה, זה הוא אמר קודם. אנחנו מדליקים בהם הנרות, זה לא היה התקנה. ואז הוא חוזר ואומר, כן, אבל דע לך שמה שאנחנו מדליקים נרות זה גם מדברי סופרים, בדיוק כמו קריאת מגילה. אבל זה מצטרף גם ומקבל מעמד של הלכה דרבנן, הלכה מדברי סופרים, בדיוק כמו ימי שמחה והלל. אם זה ככה באמת, אז יכול להיות שמה שהרמב״ם מציע עונה על הקושי ש... דיברתי עליו קודם, ואולי על שני הקשיים, על זה אני אגיע בהמשך. שאלתי איך נולדה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם בסך הכל הם היו לא כל כך הרבה זמן אחרי שקרה הנס, כל אחד בסך הכל עשה את זה בבית פעם בשנה, ראה מה ההורים שלו עושים, מה הדור הקודם עושה, איך פתאום נולדו שתי תפיסות שונות לגבי איך מדליקים נרות. אולי היה מקום להגיד שהדליקו רק נר אחד והעידור לא בהכרח אסור, ולכן בעידור לא הייתה מסורת כל כך חד משמעית. לפחות היום דבר כזה מאוד בלתי סביר שיקרה, כי היום כולם מדליקים מהדרין, זאת אומרת אין מי שמדליק נר יישוב איתו. אולי פעם היה אחרת, אני לא יודע, אבל יכול להיות שהרמב״ם באמת מציע לזה הסבר, והוא אומר באמת הדלקת הנר לא הייתה תקנה של חכמים שבאותו הדור. מה שהייתה התקנה של חכמים באותו הדור זה ימי שמחה והלל, ואלה ימי חנוכה. אנחנו מדליקים בהם נרות, מתי זה נולד? יכול שזה נולד אצל בית שמאי ובית הלל. הם הוסיפו לתקנת ימי החנוכה את הדלקת הנר, ולכן אנחנו מדליקים נרות באותם ימים שתקנו אז ימי הלל והודעה. ועכשיו דע לך, כן, אבל זה שאנחנו מדליקים זה לא מנהג, זה דין. לכן הדלקת הנרות, זה דין מבית שמיים, מבית הלל, או לא יודע, איזה שהם חכמים באמצע, לא ברור בדיוק מי, הדלקת הנרות גם היא מדברי סופרים. לא רק ימי שמחה והלל, זה לא מנהג באלמה, זה דין. זה בדיוק דין כמו הקודם, אבל על ימי הלל ושמחה אין צורך להגיד שזה מדברי סופרים. הוא אמר, חכמים תקנו את זה, מה שחכמים מתקנים זה ברור שזה דין מדברי סופרים. כשהוא מוצא לנכון להגיד שהדלקת הנרות היא דין מדברי סופרים, זה כנראה בגלל שעד עכשיו לא היה ברור מה המעמד של זה. אז הוא אמר, אנחנו מדליקים נרות. אחרי זה אומר, דע לך, אבל זה שאנחנו מדליקים נרות, זה לא סתם מנהג, זה דין מדברי סופרים. אם זה כך, אז אולי אפשר להבין יותר איך נולדה המחלוקת הזאת. בגלל שהדלקת הנרות זה בעצם תוספת מאוחרת לתקנה של חכמי אותו הדור של, של הלל ושמחה. ועוד פעם, יש מקום פה להתלבט, אולי כן היה הדלקת נר באיזשהו שלב, ורק ההידור או המהדרין מן המהדרין, הוויכוחים באמת שמה לבית הלל, הם המאוחרים. ורק על זה מדובר שהוא מאוחר למה שתקנו באותו הדור, אבל באותו הדור גם היה איזשהו אלמנט של הדלקת נרות, אני לא יודע. בלשון הרמב״ם, אם מקבלים את, את הדיוקים שעשיתי קודם, אז נראה שכל העניין של הדלקת נרות זה מאוחר. אבל אני לא יודע, באמת זה קצת קשה לבנות משהו מוצק על הדיוקים האלה, אבל זאת הערה ראשונה. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו, זה בשאלה מה היחס בין הדין הבסיסי של נר איש וביתו, לבין דיני ההידור, בין אם הראשון הוא מוקדם והאחרים הם מאוחרים, ובין אם הכל מאוחר. או הכל מוקדם, כי אני יכול להיות שכל הדיוק הזה לא נכון, אבל עדיין יש איזשהו יחס מעניין, אני חושב, בין שני החלקים האלה של תקנת הדלקת הנר, שקשור לתפיסות של הידור מצווה בכלל, ואני רוצה קצת להעיר עליו. אני אתחיל אולי עם מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לטור, שכבר עמדו על זה, כן, אנשי בית בריסק, כמה מהם, רב חיים והבסקרוב, כן, הגריז, מדברים על זה, או בית הלוי בעצם, מדברים על זה שניהם בניסוחים טיפה שונים. זה מתחיל בגמרא במסכת שבת, קוף למד ג'. הגמרא מדברת שם על הלכות מילה. ובמילה יש ציצים מעכבים וציצים שאינם מעכבים. כן, חלקים באור שצריך להוריד אותם, שהם לא מעכבים את המצווה, ויש חלקים שמעכבים את המצווה. הגמרא דנה, מה קורה כשאנחנו עושים מילה בשבת? אנחנו עושים מילה בשבת, אז צריך באופן עקרוני צריך לחתוך את כל הציצים המעכבים ושאינם מעכבים, כל זה זה המצווה. מה קורה אם לא חתכתי את הציצים שאינם מעכבים? האם אני יכול לחזור? סוף סוף זה חילול שבת, כן? אז האם אני יכול לחזור למרות שזה לא מעכב את המילה? המילה קשרה גם בלי זה. אז הגמרא אומרת ככה, מקדי קטני כולו כל צורכי מילה, כן, כל צורכי מילה דוחים את השבת. ליטויי מאי, ליטויי עד אתנו רבנן, המל כל זמן שהוא עוסק במילה, חוזר בין על ציצין המעכבין את המילה, בין על הציצין שאינן מעכבין את המילה. פרש, זאת אומרת, אם הוא הפסיק כבר את, את המצווה, סיים, הלך, ואז פתאום נזכר שהוא לא חתך כמה מהציצים. אז הוא אומר, על ציצין המעכבין את המילה חוזר, על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר. ואז הגמרא דנה, מן תנא פרש אינו חוזר, מי זה התנא שאומר שאם הוא פרש אז הוא לא חוזר על הציצים שלא מעכבים? אז אומרת הגמרא, אמר רבי חנן, אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, לגבי הפשטת הפסח, ששם הוא אומר, אם הפשטת את החלק שמספיק ולא הפשטת את הכל, אל תחזור. בערב פסח שחל בשבת, הגמרא תולה, אחרי זה הגמרא דוחה, אצלנו זה אלי ואנווהו, זה דין הידור, שם זה דין אחר, ולכן אין לדמות את שני את שני הדברים האלה. אז לכאורה, כשקוראים את הגמרא כפשוטה, אז הוויכוח בגמרא הוא ויכוח בהלכות שבת. השאלה, האם מילה כידוע דוחה את השבת? למרות ששבת זה איסור סקילה, אבל מילה דוחה את השבת. לא מדין עשה דוחה, לא תעשה, זה משהו קצת שונה, אבל עדיין היא דוחה את השבת, לומדים את זה מפסוקים. מה קורה עם חלקים במילה שלא מעכבים? זה הדיון בגמרא אצלנו. והגמרא אומרת שעל ציצים שאינם מעכבים, תלוי. אם תוך כדי המעשה, אז אתה חותך גם אותם. זה בפעולה אחת. אבל אם סיימת את המצווה, פרש, כן, עזב את זה, ואז נזכר שלא חתך את הציצים שאינם מעכבים, לא חוזר. למה לא חוזר? בפשטות בגלל שזה רק הידור, זה לא מעכב את המצווה, ולכן זה לא דוחה שבת. ובאמת כך פוסק הטור, כך פוסקים רוב הפוסקים, הטור, תראו בהלכות שבת, סימן שין למד א', עושים כל צורכי מילה בשבת, מועלים ופורין ומוצצים ונותנים עליו כמון ומכריזים הקטן אחר המילה, מרחיצים הקטן אחר המילה, אפילו ביום השלישי שחל להיות בשבת, ואפילו ישראל מבעיר האש ומחמם המים, כל זמן שלא סילק את ידו מן המילה, חוזר אפילו על ציצים שאינם מעכבים. סילק ידיו אינו חוזר אלא על ציצים המעכבים. כן, אז הטור אומר, ועוד פעם, זה ממוקם בהלכות שבת, ולא בהלכות מילה, זה ממוקם בהלכות שבת, למה? בגלל שהדין הוא שבגלל חומר איסור שבת, אתה לא חוזר על ציצים שאינם מעכבים, זה לא מצדיק חילול שבת. אותו דבר הוא כותב ביורי דעת, הוא המקור הבא אצלכם, גם הטור, שבת ויום טוב אינו דוחה אלא בזמנה, כן, מילה בזמנה. אבל שלא בזמנה, כגון שלא נימול ביום חטא מפני חולי התינוק או דבר אחר שיקבו, אין מלין אותו בשבת. ואפילו בזמנה אינה דוחה אלא המילה עצמה, לא דוחה את השבת, רק המילה בעצמה. אבל מכשירים שאפשר לעשות אותם בעוד יום, אין דוחים את השבת. זאת אומרת, הכנות לקראת המילה. כיצד מלין ועושים כל צרכיה, כגון פריאה ומציצה, וחוזר על ציצין המעכבין, אף על פי שפרש, ועל שאין מעכבים, אם פרש אינו חוזר, ואם לאו חוזר. כן, אז הוא חוזר על מה שהוא כותב בהלכות שבת, ודי ברור מלשונו שזה דין מהלכות שבת. אתה לא מחלל שבת בשביל משהו שלא מעכב את המילה. ובעל האיתור כתב, ואף על פי שאין מעכבין חוזר, אף על פי שפרש. ואדוני אבי הראש זה לא כתב, כן. אז בעל האיתור טוען שגם הציצים שלא מעכבים, הוא חוזר בשבת, כי סוף סוף זה חלק מאביזרי המילה. ולכן גם הדבר הזה דוחה את השבת, איך זה מסתדר עם הגמרא, זה לא ענייננו כאן. הרמב״ם, זה התפיסה הפשוטה של הגמרא, וכך נראה פסק ההלכה שמתבקש. אבל הרמב״ם הלכות מילה, ושימו לב, זה מופיע בהלכות מילה, לא בהלכות שבת כמו בטור. כתוב ככה, המל, המקור הבא אצלכם, המל כל זמן שעוסק במילה, חוזר בין הציצים שמעכבים, בין הציצים שאין מעכבים. פרש, הציצים המעכבים חוזר, הציצים שאינם מעכבים אינו חוזר. לא מדבר על שבת, לא בכלל, הלכות מילה. כשאתה מל, אז על ציצים המעכבים, גם אם פירשת אתה חוזר, על ציצים שאינם מעכבים, אם פירשת אתה לא חוזר. וכך מדייקים האחרונים ברמב״ם, שהרמב״ם מפרש שמה שכתוב אצלנו בגמרא, שעל ציצים שאינם מעכבים, אדם לא חוזר, זה לאו דווקא בשבת. אלא זה גם ביום חול. בהלכה הבאה, הלכה וו, אחרי הבאה, אני דילגתי פה על ה', עושים כל צורכי מילה בשבת, מלים ופורים ומוצצים, וחוזר על ציצים המעכבים אף על פי שפרש. והציצים שאין מעכבים כל זמן שלא פרש. ואת הרמב״ם מבין שהדין הזה קיים גם בשבת, אבל יסודו הוא לא בהלכות שבת, אלא בהלכות מילה. ובבחינת הלכות מילה, אתה לא חוזר הציצים שאין מעכבים אחרי שפרשת ממעשה המילה, ממילא זה כמובן גם לא מצדיק חילול שבת. אבל הדין הבסיסי זה בכלל, כשאתה עושה מילה גם ביום חול, אתה לא חוזר הציצים שאינם מעכבים. ועל זה שואלים, כן, כל הבריסקרים שהזכרתי קודם, שואלים איך זה יכול להיות, לכאורה זה נגד הגמרא, בגמרא משתמע שזה דין בהלכות שבת. ברור שאתה חוזר הציצים שאינם מעכבים, כי הרי יש דין של ידוי מצווה, זה אין אבן ואו, מה שהגמרא אומרת. אז גם לחתוך את הציצים שאינם מעכבים, ברור שזאת מעליותה. אתה עושה מצווה בצורה יותר מהודרת באופן כזה. אז למה לא לחזור ביום חול? בשבת אני יכול להבין שזה לא דוחה את השבת, אם זה רק ידוי מצווה, זה לא מעכב את המילה. יש פה בעיה של חילול שבת. אבל ביום חול, למה לא לחזור את זה ביום חול? הרמב״ם כנראה לומד, וככה מסבירים גם הבית הלוי וגם הנכד שלו, הרמב״ם כנראה סובר שלא, לא חוזרים על זה גם ביום חול. ובגלל שלא חוזרים על זה גם ביום חול, ממילא ברור שלעשות את זה בשבת, זה יהיה חילול שבת. זאת אומרת, לא חוזרים על זה גם בשבת. אבל הבעיה מתחילה בהלכות מילה, לא בהלכות שבת. בהלכות שבת זה רק מסתעף. למה לא? אז כאן ישנם שני הסברים שהם קשורים לאותה נקודה. אחד מהם זה הבית הלוי, השני זה הרב מבריסקין, הנכד שלו. הנקודה היסודית שסביבה נסוב הדיון זה בשאלה איך עושים הידור. האם שייך להדר פעולה של מצווה אחרי שמסתיים מעשה המצווה? זאת אומרת, עשינו מעשה המצווה, סיימנו, עכשיו פתאום נזכרתי שעשיתי אותו לא בהידור. האם אני יכול, האם אני צריך, לא יכול, האם אני צריך לחזור חזרה ולתקן אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו, לעשות את המילה או שלא? את המילה עושים, את הידור, סליחה, את הידור עושים תוך כדי עשיית מעשה המצווה. אבל אם סיימת את מעשה המצווה, אז גמרנו, עשית אותו כפי שעשית, כבר יצאת ידי חובה, אין מה לעשות הידור כשהוא עומד בפני עצמו. אתה עושה את פעולת המצווה, אתה יכול לעשות אותה באופן מהודר. אבל אם כבר עשית את המצווה, אז עשית, זהו, איך שעשית, עשית, יצאת ידי חובה. מה יש להיעדר אחר כך? אגב, אמר מוסגר, אני לא אכנס לזה כאן, זו סוגיה מרתקת. יש בשוט הריבה שמביא, בשני מקומות הוא מביא את שיטת הרייבד. שהרייבד אומר, כתוב בגמרא במסכת קידושין, בתחילת פרק שני, הגמרא אומרת, שעדיף לקדש את האישה בו, מצווה בו יותר מבשלוחו. כי צריך לקדש את האישה רק אחרי שראה אותה. ואם אתה שולח שליח, יכול להיות שאתה מקדש אישה שלא פגשת אותה אף פעם. אז זה עדיף. אומר הרבי, אם מישהו קידש באמצעות שליח, שיחזור ויקדש את האישה עוד פעם כשהוא פוגש אותה. זה דבר מדהים, היא כבר מקודשת לו. אף אחד לא אומר שקידושים על ידי שליח הם לא תקפים. אתה אישה כבר מקודשת, מה יש לך לחזור ולקדש אותה עוד פעם? ברייבד רואים תפיסה קיצונית ביחס למה שאנחנו רואים פה. ופה אנחנו רואים קיצונית מצד אחד, אבל מתחברת מצד שני. אז ברייבד, התפיסה הפשוטה אומרת, יצאת ידי חובה, יצאת ידי חובה. נכון שעשית את זה לא באופן השלם, אבל זה מה שעשית. עכשיו אישה כבר מקודשת, מה יש לקדש אותה עוד פעם? אותו דבר, אם עשית פעולה של מצווה באופן לא מהודר, עשית, כבר יצאת ידי חובה. מה יש עכשיו לעשות הידור? גמרנו, ההידור אמור להיות האופן שבו אתה עושה את פעולת המצווה. אבל אם כבר עשית את זה, אז גמרנו, כבר עשית את המצווה, וזה הכל. הרייבד טוען, לא רק שאתה יכול לעשות הידור, אתה חוזר ועושה את פעולת המצווה עוד פעם, את הקידוש, את הקידושין, אם זה מצווה או לא, זאת עוד שאלה. אני נכנס לזה כאן. אתה עושה את הפעולה שוב פעם, ואתה עושה את זה באופן השלם יותר. זאת אומרת, אתה מקדש לבד ולא באמצעות שליח. אבל למרות שזה נראה חורג משתי האפשרויות של הרמב״ם והטור כאן, משניהם אומרים, אתה לא חוזר על המצווה עוד פעם כמובן, אתה רק קשה להם אתה יכול להיעדר אחר כך. הרבד אומר, אתה חוזר גם למצווה עצמה, אבל זה מתחבר למחלוקת הזאת. כי הרבד יכול להיות שגם הוא מניח שאתה לא יכול לעשות פעולה של הידור בלי לעשות את המצווה עצמה, או את הפעולה עצמה. אלא שלשיטתו, משום מה, ועל זה צריך לדון לחוד איך זה עובד, לשיטתו אפשר לעשות את הפעולה מחדש, כדי שנעשה אותה באופן מהודר. זאת אומרת, גם הוא יוצא מנקודת מוצא שאי אפשר לעשות הידור במנותק מעשיית המצווה. רק הוא אומר, יש לי פתרון אחר. אני יכול לחזור חזרה לעשות עוד פעם את המצווה, למרות שכבר עשיתי אותה ויצאתי ידי חובה. רק לעשות אותה באופן מהודר. במילה זה קצת יותר בעייתי, מה שחתכת, חתכת. אבל אני אומר, באופן עקרוני, אם אפשר לעשות את זה שוב, קשור לסוגיה במלאכות, עם חטאת רזה וחטאת שמנה, עם האתרוג המהודר והלא מהודר של רב חיים, למי שמכיר. זה קשור להרבה מאוד סוגיות מעניינות שלמדנים אוהבים להתפלפל בהן. בכל מקרה, אם אני חוזר לענייננו, אז המחלוקת בין הרמב״ם לבין הטור נטושה סביב הנקודה הזאת. האם אני יכול לעשות פעולה של הידור במנותק מפעולת המצווה, אחרי פעולת המצווה, כך כנראה לומד הטור, כי הטור אומר שביום חול אתה חוזר גם אם פירשת, זאת אומרת נראה שמבחינתו אפשר לעשות הידור גם אחרי שסיימת את פעולת המצווה. הרמב״ם טוען שגם ביום חול אתה לא חוזר, למה? לא כי זה איסור, אלא בגלל שאין טעם. אתה כבר את המצווה עשית, אתה לא יכול להדר אחרי שסיימת את עשיית המצווה. אגב, אם זה כבר לא מצווה, יכול להיות שזה אפילו אסור, כי זה חובר. אתה חותך ציצים שבעצם אין בזה שום מצווה. מה יותר לחבול באדם אם זה לא כרוך במצווה? בניסוח אחר, הטענה היא שאין מחלוקת על העניין הזה שאי אפשר להדר אחרי המצווה, הוויכוח הוא בהלכות מילה בשאלה מהי המצווה. האם המצווה היא למול או המצווה היא להיות מהול? אם המצווה היא למול, אז ברגע שפרש, הוא סיים את המצווה, לא שייך להדר אחר כך. הוא כבר מהדר אחרי שהוא גמר את המצווה. אבל אם המצווה היא להיות מהול, והפעולה היא רק הגעה למצב שהוא המצווה, המצב של להיות מהול, במצב כזה אתה יכול לחזור ולמול גם, לחתוך את הציצים שאינם מעכבים גם אחר כך, בגלל שאתה עדיין בעצם נמצא בתוך קיום המצווה. המצווה היא להיות מהול. אז אם אתה מהדר את זה עכשיו, זה לא נקרא הידור אחרי קיום המצווה. זה שני ניסוחים, אבל לענייננו, בעצם הטענה היא שיכול להיות שאי אפשר להדר אחרי שאתה עושה את פעולת המצווה עצמה. למה באמת זה כך? התפיסה המתבקשת היא שההידור זה בסך הכל אופן אחר לבצע את המצווה, זה לא עוד מצווה. הטענה שאפשר להדר אחר כך כנראה מניחה שיש לנו שני דברים, יש את המצווה ויש את ההידור, וזה שני דברים שאותם אני צריך לעשות. אז אם עשיתי את המצווה באופן לא מהודר, בדרך כלל אני יכול לעשות את שניהם ביחד. אני עושה את המצווה באופן מהודר, אז קיימתי שתי מצוות. את המצווה עצמה, ואת מצווה זה אליוון והוא. את המצווה להדר. אבל אם לא עשיתי את השנייה, עשיתי רק את הראשונה, בסדר, אז אני יכול אחר כך לקיים את זה אליוון והוא. אז אני עושה את מצוות ההידור לחול. מי שאומר שאי אפשר לעשות את מצוות ההידור לחוד, יכול להיות שהוא מבין שזה לא שתי מצוות, ההידור
זה רק האופן היותר נכון לעשות את המצווה עצמה. זה פרט מפרטי המצווה עצמה. ולכן אי אפשר להדר אחרי שעשית את המצווה, כי אחרי שעשית, כבר עשית. אז לנקודה הזאת אני ארצה לחזור יותר מאוחר. בואו ננסה להסתכל קצת על העניין הזה מזווית אחרת, על ההידור והפעם הידור בחנוכה, ספציפית בחנוכה. יש, המקור של הדברים שאני אגיד עכשיו, החלק הזה, נמצא בנתיבות יהושע של הרב יוגל, מפרדס חנה, והוא בעצם שואל, מביא שתי שאלות, מפורסמות, מיהושע ובית יוסף, כן, הספורט הלאומי זה ליישב את הקושיות האלה בחנוכה. קושייה אחת, זה השאלה, איך יכול להיות שההידור בנרות חנוכה הוא הידור שלא עומד בגדרים הרגילים של הידור מצווה? הזכרתי קודם שהידור מצווה, הגמרא בבא קמא ודף ט' אומרת שהידור מצווה עד שליש, עד שליש במצווה. זאת אומרת, אם אני רוצה לקנות את רוב מיהודה, אני צריך לקנות עד, במחיר של עד שליש מעבר למחיר של את רוב קשר. שליש מלגב, שליש מלבר, ועדנה שמה, אבל שליש. בחנוכה זה כמובן הרבה מעבר לשליש. נר איש וביתו זה נר אחד, שמונה נרות אם אתם רוצים לאורך כל הימים. הדור שאנחנו עושים פר חנוכיה זה 36. אם אנחנו עושים כמה חנוכיות אז זה עוד. אז 36 זה קצת יותר מפי אחד ושליש, מאשר המצווה היסודית. אז איך זה מתיישב עם הדין הזה של הידור מצווה כלל? שהידור במצווה הוא עד שליש. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה זה למה היינו צריכים את הנס, כן, השאלה המפורסמת, למה היינו צריכים את הנס, הרתומה הותרה או דחויה בציבור, ולכן בעצם גם אם היה פח שמן טמא, אפשר היה להדליק בו, כלומר שהתומה הותרה בציבור או דחויה בציבור. אז למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות לנו נס של למצוא פח שמן טהור? אז הרב יוגל מציע שם את הטענה הבאה. הוא בעצם אומר מתחיל בקושי השני. למה באמת היה צריך את הנס? באמת לא היה צריך. אבל בלי הנס לא יכולנו להדליק באופן מהודר, היינו מדליקים בשמן טמא. ברור שזה פחות טוב להדליק בשמן טמא, נכון? יוצאים ידי חובה, טומאה הותרה, טומאה דחויה בציבור, אבל עדיין ברור שעדיף להדליק בשמן טהור. זה מזכיר לי תמיד את המימרה, נדמה לי שזה בשם אחד מהרבס מוויז'ניץ, שאומר, עדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. תמיד שאני שומע את זה, אז אני חושב לעצמי שעדיף לא להיכשל בשניהם. זאת אומרת, משהו עדיף על משהו, זה עוד לא אומר שהוא בסדר, הוא עדיין לא בסדר. זה שטומה הותרה או דחויה בציבור זה בסדר, אבל אם אפשר בלי טומאה זה כמובן יותר טוב. לא משנה אם זה הותרה או דחויה. אז לכן נעשה לנו נס, כדי שאנחנו לא נאלץ להיזקק להיתר הזה או לדחייה הזו, אלא נוכל להדליק בשמן טהור. אז הנס אפשר לנו להדליק מהידור, למרות שיכולנו לצאת ידי חובה גם בלי זה. לכן היה צריך את הנס. ובזה הוא מיישב גם את הקושייה הראשונה. הקושייה הראשונה, למה ההידור פה לא עומד בקריטריונים של הידור מצווה הרגיל? שזה בעצם עד שליש במצווה. אז הוא אומר, זאת אומרת, כל מה שקרה שם בנס, זה היה מה שאפשר לנו להדליק בהידור. אז לכן התקנה לדורות היא תקנה שעניינה להדר. ההידור מצווה פה הוא לא הידור מצווה מהדין הרגיל, שזה אילן כיום, כמו בסוכה, כמו באתרוג, כמו בכל דבר שאנחנו עושים, כמו במילה, כל דבר שאנחנו עושים. צריך לעשות את זה בצורה יותר נאה, יותר יפה, התנהל לפניו במצוות. בחנוכה ההידור הוא מעצם התקנה, כיוון שכל התקנה הזאת היא זכר איזשהו נס שאפשר לנו להדר, התקנה אומרת לנו, אתם תהדרו זכר לאותו נס שהיה אז. התקנה אומרת להדר. התקנה לא אומרת נר איש וביתו, רק אנחנו מהדרים בגלל זה אלי וענווהו. התקנה אומרת לנו להדר בגלל שזה זכר לאפשרות שקיבלנו להדר. זאת אגב הסיבה שבאמת נכנסים פה לכל מיני פרטים של איך להדר וכמה להדר וויכוחים ומאיפה מדליקים וכמה מדליקים וזכר למה. לא מצאנו דבר כזה בשום מקום. מסבירים לי איך להדר. תהדר, איך שאתה נראה לך יפה, תעשה כל אחד לפי מה שנראה לו. מה יש להיכנס פה לכל העניין הזה? התשובה היא בגלל שזה עיקר התקנה. עיקר התקנה פה היה להדר. אז למה השאירו את זה כמהדרים? אז למה לא קבעו ישר להדליק כל אחד כמספר גדל והולך, מוסיף והולך,
אלא אמרו, לא, נר איש וביתו, המהדרין זה כך, והמהדרין מן המהדרין זה כך. אם רוצים שנעשה את זה, אז שיקבעו את זה כחובה. למה משאירים את זה כעידור? אז כאן, נדמה לי שיש פרדוקס לוגי מסוים. תראו, יש מה שנקרא פרדוקס הנבל. אמר הרמב"ן בפרשת קדושים, בתחילת פרשת קדושים, מדבר על הציווי קדושים תהיו. והוא אומר שמה שמכאן איזושהי מצווה לא להיות נבל ברשות התורה. יש דברים שההלכה הפורמלית לא אוסרת, אבל הם דברים מכוערים, שראוי להימנע מהם. אז הציווי קדושים תהיו דורש מאיתנו להימנע מהדברים האלה. הייתי מצפה שבהוספות של הרמב"ן למצוות העשה, אחרי ספר המצוות של הרמב"ם, יש הוספות והשמטות, מה שהרמב"ן חולק על הרמב"ם במניין המצוות, שהרמב"ן יכניס את מצוות קדושים תהיו, כמצוות עשה. יותר מזה, בשורש הרביעי, יש דיון בין הרמב"ם לבין הרמב"ן בשאלה, ביחס למצוות קדושים תהיו, הרמב"ם קורא לזה מצווה כוללת, ולכן הוא לא מונה אותה, והרמב"ן קצת מתווכח איתו, ומנסה להסביר את בהן, הוא לא מעלה את ההסבר הזה. הוא לא מציע מה התוכן המיוחד של המצווה הזאת שבגללה צריך למנות אותה, הוא לא מבין מה שהוא עצמו כותב בפירוש התורה. ואני חושב שההסבר לזה הוא מה שקראתי קודם פרדוקס הנבל. זאת אומרת, נבל ברשות התורה, כן? אם היו מכניסים את זה למניין המצוות, את קדושים תהיו, אז בעצם זה כבר לא היה נבל ברשות התורה, זה היה נבל שלא ברשות התורה. כי מי שהיה מתנהג באופן הזה, היה מבטא לזה של קדושים תהיו. מצוות עשה מנויה. אם היו מכניסים את זה לעניין המצוות. ואז זה היה הופך להיות הלכה. הלכה מחייבת, לא לפנים משורת הדין, לא מחוץ לרשות התורה, או מחוץ לאי רשות התורה. לכן, אין בעיה, באנו מהם, מצד אחד התורה מצפה מאיתנו לא להיות נבלים ברשות התורה. אבל אם היא תגדיר את זה עצמו כחובה הלכתית, אז היא שומטת את הענף שעליו היא עצמה רוצה להתיישב. כי היא רוצה שאנחנו נעשה את זה באופן שיהיה לא בגלל המחויבות ההלכתית, אלא בגלל היא לא יכולה להכניס את זה עצמו לתוך מסגרת המחויבות ההלכתית. כי ברגע שזה, לא יודע, לסלול ולסבוק, כמו שמביא שם הרמב"ן אחת הדוגמאות, או להיות שטוף במשגל, וכל דברים ינסו לזה. אם זה היה הופך להיות איסור במובנו הפורמלי, אז מי שעשה את זה הוא מבטל עשה. אז הוא אסור לעשות את זה כי זה איסור הלכתי, לא בגלל שזה נבל ברשות התורה. אבל התורה רוצה להשאיר את זה, לרקוד על שתי החתונות, יש פה מתח בין שני רצונות. מצד אחד התורה רוצה שאנחנו לא נעשה את זה, מצד שני היא לא רוצה להגדיר את זה כאיסור הלכתי, כי היא רוצה שאנחנו נעשה את זה כדי לא להיות נבל ברשות התורה, לא כדי לא לעבור על איסור. ואת היא רוצה בכוונה להשאיר קטגוריה הלכתית כזאת שהיא לא חובה הלכתית, ובכל זאת היא מצפה מאיתנו לעשות את זה. לכן אין לה ברירה על התורה, אלא לא לקבוע את זה כמצווה. לכן הרמב"ן לא בשורש הרביעי ולא בהוספות למניין המצוות של הרמב"ן במצוות העשה, הרמב"ם לא מכניס את קדושים תהיו למניין המצוות. כי אם זה היה נכנס למניין המצוות, זה היה הופך להיות חובה הלכתית. והרמב"ן אומר, התורה אומרת לנו, זה קדושים תהיו, זה מה שמעבר למחויב. אם זה מעבר למחויב, זה לא יכול להיכנס למניין המצוות. נדמה לי שאותו עיקרון נמצא גם בנר חנוכה. בנר חנוכה, אם, כמו שהבאתי קודם בשם הרב יוגל, אם באמת כל הרעיון זה הציפייה מאיתנו להדיה, הידור פה הוא לא מדין זה ליוון, והוא תעשה עוד משהו, תהיה מעבר למה שאתה חייב, אלא הציפייה מאיתנו זה להדר, אנחנו חייבים להדר. כי זה, כל הרעיון של הנס היה שהוא אפשר לנו להדר בהדלקת המנורה. אז אנחנו חייבים להדר, מצד שני אם יגדירו את זה כחובה, אז זה לא יהיה הידור, כך תהיה המצווה. אז איך חכמים יכולים לרקוד על שתי החתונות האלה ביחד? אז הם עושים את מה שהתורה עושה עם קדושים תהיו. אם מצד אחד אומרים, נותנים לנו פירוט מאוד גדול איך לעשות את ההידור ומתי ועם מחלוקות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. למה? כדי שיהיה ברור לכולם שבעצם זה מה שנדרש מאיתנו. לא נרישו ביתו. מה שנדרש מאיתנו זה המהדרין. המהדרין מן המהדרין אפילו. אבל הם לא יכולים לקבוע את זה כסטנדרט מחייב. זאת אומרת שמי שלא עושה את זה לא יוצא ידי חובה, בגלל שאם הם יקבעו את זה זה לא יהיה הידור. זאת תהיה המצווה. הם רוצים שאנחנו נעשה את זה כפעולה של הידור. אז מצד אחד הם לא יכולים להגדיר את זה כחובה גמורה, מצד שני הם מגדירים את זה בצורה מאוד מפורטת כדי להעביר בצורה עקיפה אולי את המסר שבעצם זה נדרש מכל אחד. ואני חושב שאנחנו יודעים שמסביבנו אין מי שלא עושה את זה. כולם עושים את זה. למה? כי באמת המסר עבר. המסר עבר שבעצם זאת חובה גמורה. צריך להיות מהדרין בגלל חנוכה. זה לא, אני רואה שביתו בעצם לא, עקרונית לא יוצא ידי חובה. אתה לא יכול להגיד שלא יוצא ידי חובה, כי אז ההמשך לא יהיה הידור, אבל בעצם מה שמצפים מאיתנו זה לזכור את ההידור שהיה אז, ולכן יש עלינו חובה להדר. אבל כדי שזה יהיה הידור, אי אפשר להגביל את הדבר הזה כחובה. אז זה מין איזה לשדר מסר כפול. מצד אחד אתה יוצא ידי חובה גם בלי זה. מצד שני, מעבירים לך בצורה מאוד ברורה שזה נדרש ממך. זה לא איזה משהו וולונטרי. איפה אנחנו מכירים דוגמה לדבר הזה? דוגמה נוספת. אולי לפני כן, כאילו אחת האינדיקציות לזה שזה באמת המצב בנר חנוכה, זה שיש שם שלוש מדרגות. אני אומר לך, תעדר, לא יודע מה, פי עשר, פי עשר, כמה שאתה רוצה, אבל למה, למה המדרגות האלה? מה, למה הידור ראשון, הידור שני, נר יישוב איתו? במקום שבו חכמים קובעים שלוש מדרגות, עם הגדרות מדויקות, מה נכלל בכל אחת מן המדרגות, ברור לגמרי שזה בעצם דין. זה דין שנדרש מכולנו לעשות את זה, זאת ההלכה. אי אפשר להגדיר את זה כחובה שבלי זה לא יוצאים ידי חובה, אבל כשמגדירים לי בדיוק איך לעשות את ההידור, פירוש הדבר זה לא הידור שמשאירים לי. אלא אומרים לי את זה. אי אפשר להגיד לי את זה ישר, כמו שאמרתי קודם. בעצם מעבירים פה מסר של להדר. איפה מוצאים דוגמה נוספת לזה? בתרומה, נכון? תרומה, יש שלוש מדרגות גם כן. אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית, ואחד מ-60 עין רעה. ובאמת, גם בתרומה, אני אעשה את זה בקצרה, כי אין לי הרבה זמן להיכנס לזה. תסתכלו בגמרא בגיטין, למד עמוד ב'. דתניא. אבא אלעזר בן גמלא אומר, ונחשב לכם תרומתכם, בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. אז הגמרא אומרת שיש איזשהו היקש בין תרומת מעשר לבין תרומה גדולה, כמו שתרומת מעשר, כמו שתרומת גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר. מאיפה אני יודע שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה? משם לומדים לתרומת מעשר, אבל תרומה גדולה עצמה. מאיפה אני יודע שזה ניטל? בעומד ובמחשבה. עומד הכוונה שאסור למדוד, אלא צריך לאמוד, לעשות משהו בערך. מחשבה לא משנה שזה לא בדיבור, אלא יכול להיות גם במחשבה. מאיפה יודעים את זה? אז רש"י אומר, אף תרומת, בדיבור מתחיל אף תרומת מעשר, אף על פי ששיעורה קצוב מן התורה, מעשר מן המעשר, ניטלת בעומד. כך גם השאר הראשונים אומרים, מאיפה אני יודע שהתרומה גדולה ניטלת בעומד? כי אין השיעור. אין את מה למדוד, אין השיעור. אז אם אין חיטה אחת פותרת את הקרית בתרומה, נכון? אז אם אין את מה למדוד, אז ודאי שזה ניטל בעומד, אין שם מה למדוד. ולכן אנחנו לומדים משם שגם תרומת מעשר, שלה יש שיעור, זה מעשר מן המעשר, גם את זה נמדד בעומד. עכשיו הדברים מוזרים ביותר. כי אם לתרומה גדולה אין שיעור, אז זה לא שהיא ניטלת בעומד ולא במדידה. אין את מה למדוד. מה תמדוד? שלקחת גרגיר? מה שתי האופציות של למדוד או לאמוד? כל מה שאתה צריך זה לקחת גרגיר ולהפריש אותו. בעיקר הדין, אחד מ-40, 50 ו-60 יש שיעור דרבנן. מן התורה חיטה אחת פותרת התקריא. אז מה יש לאמוד בתרומה גדולה? מה הקשר בכלל בין תרומת מעשר לבין תרומה גדולה? ברמב״ם אגב פוסק כמו... מגיע לאותה מסקנה, אבל מכיוון הפוך, זה מחלוקת תנאים, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים. אז רש"י שמה מרגיש בזה, והוא אומר כך, אחד מ-50 שאמרו חכמים, מפריש בעומד. דאם טעה, אין כאן איסור. דמדאורייתא חיטה אחת פותרת תקרי, דלא נתנה בתורה שיעור, אלא ראשית דגנך. אז אומר רש"י, בתרומה גדולה, כיוון שאין בה שיעור, אז לכן היא ניטלת בעומד, אבל מה ניטל בעומד? הרי... חיטה אחת אין מה למדוד, מה היה האופציה של מנהלים להוציא? הרי אי אפשר למדוד חיטה אחת, חיטה אחת, לקחת גרגיר אחת. אז הוא אומר, לא, מדובר על השיעור של האחד מ-50. השיעור של האחד מ-50 שאותו אתה מפריש, לא משנה, אחד 40, 50 או 60, אחד מהם, השיעור שאותו אתה מפריש, אל תמדוד אלא תאמוד. אומרים שכדי שזה יינתן בעין יפה, שתהיה בטוח שאתה יוצא את החובה, אז בעצם אתה תפריש יותר ממה שאתה מתכנן. אבל באופן עקרוני צריך את זה לאמוד ולא למדוש. אז דבר תמוה. זה דבר תמוה, כי זה דין דרבנן. האחד מ-50, אחד מ-40, אחד מ-60, זה דין דרבנן. מדאורייתא החיטה אחת פותרת את הקרי. אז מה הקשר? איך אפשר להקיש שיעור שהוא דין דרבנן בתרומה גדולה לשיעור מדאורייתא, מעשר מן המעשר, בתרומת מעשר? מה הקשר בכלל? יש מדאורייתא דין שלא מודדים אלא עומדים בתרומה גדולה? אין דין כזה. מדאורייתא אין את מה למדוד, לא שלא מודדים. מדרבנן, אז רבנן אולי תקנו לא למדוד אלא לאמוד, אבל אין שם שום דין דאורייתא בתרומה גדולה של לאמוד ולא למדוד. איך אפשר ללמוד מזה לתרומת מעשר? נראה ברש"י, לא ברש"י, זה נראה בגמרא. זה עולה בתור אפשרות בגמרא בחולין, אבל שם בדרך כלל מניחים שזה לא נשאר למסקנה, אבל נדמה לי שמהגמרא פה זה עולה בצורה מאוד ברורה. השיעורים 1 מ-40, 50 ו-60 הם שיעורים דאורייתא, לא שיעורים מרבנן, הם שיעורים דאורייתא, אבל חיטה אחת באמת פותרת את הקרי. איך זה יכול להיות? חיטה אחת פותרת את הקרי למרות שצריך להפריש 1 מ-40, 50 ו-60, התשובה היא חיטה אחת בדיוק כמו בחנוכה. גם פה אמרתי, יש שלוש מדרגות כמו בחנוכה, מהדרין, מהדרין מן המהדרין, נער יישוב איתו, מהדרין, מהדרין מן המהדרין. בתרומה יש 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60 זה המינימלי, 1 מ-50 זה מעל, ו-1 מ-60, 1 מ-40 זה המהדרין מן המהדרין. בכל מקום שיש שלוש מדרגות, למרות שזה נראה וולונטרי, בעצם מתכוונים להגיד לך, זה לא וולונטרי, זאת חובה. וכשהתורה אומרת לי שחיטה אחת פותרת את הקרי, מה שהיא בעצם רוצה לומר, קוראים לזה תרומה. תרומה, רש"י אומר למציאת פרשת תרומה, ניתנת מלבת הלב. עכשיו תנת מלבת הלב לבחור גרגיר חיטה גדול, לתת לכהן, ושגוגה, ותוקים למחולות, ולתת לו את הגרגיר הכי גדול שמצאתי, זה מלבת הלב. ברור שלא. אתה צריך לתת מלבת הלב, כמות יותר גדולה. אבל חיטה אחת פותרת את הקרי. למה? כי רוצים שתיתן את זה מלבת הלב. אם היו קובעים את השיעור הזה כשיעור מחייב, אז זה לא היה ניתן מלבת הלב, זה לא היה תרומה. תרומה זה משהו שניתן מלבת הלב. אז מה עושים? אז התורה אומרת, תראה, מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הקרי. אבל יש לך שלושה שיעורים, 40, 50 ו-60, וזה אומר לך שנכון שלכאורה זה וולונטרי. זה לא יעכב את תיקון הטבל. הטבל הופך לחולין, גם אם אתה מפריש חיטה אחת. אבל התורה מצפה מאיתנו להפריש יותר, מנדבת הלב. ואת זה תאמוד ואל תמדוד. ולכן יש דין דאורייתא בתרומה גדולה של לאמוד ולא למדוד. את מה לאמוד? את השיעור 1 מ-50 שרש"י אומר. שאלתי על השיעור דרבנן, לא נכון, זה שיעור דאורייתא. חכמים קצבו איזה דבר יכול להיחשב תרומה בנדבת הלב, אז הם אמרו, יש שלוש אפשרויות. 1 מ-40 עין יפה, 50 בינונית, 60 גבוהה, וזה הכל שיעורים דאורייתא. למה חכמים קבעו שלושה שיעורים ולא אחד? כדי לא לשפוך את התינוק עם המים, בדיוק כמו בנר חנוכה. אם הם היו קובעים שיעור אחד של 1 מ-50 נגיד, או 1 מ-40, אז מה היה קורה? לא הייתה שום נדבת הלב, היית עושה בזה פשוט, זה מה שאתה חייב. מה עושים חכמים? אומרים, תראה, אנחנו לא משאירים את האופציה של, חיטה אחת פותרת את הקרי. זה לא בא בחשבון, התורה מצפה מאיתנו ליותר. אז חכמים כבר מכניסים יותר מזה לתוך ההלכה המחייבת. אבל עדיין לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים. צריך להישאר פה איזשהו אלמנט וולונטרי, משהו שאני מחליט האם אני עושה ככה, ככה או ככה. אומרים, אוקיי, החובה שלנו מנוסחת בשלוש רמות. תבחר, מה שנשאר לך ברמה הוולונטרית, זה לבחור באיזה משלושתן אתה בוחר. אבל זה הכל שיעור דאורייתא. אגב, את הדבר הזה אפשר להוכיח חד משמעית ברמב״ם. אני אתן לכם ממש בקצרה. הרמב״ם, תראו, בהלכות תרומות פרק ג' הלכה א'. ואנחנו נשווה את זה להלכות ביקורים, המקור הבא אחריו. בסדר? אז תראו שם. תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר ראשית גנחה. כלשהו, אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי. ולכתחילה לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים. שזה 1 מ-40, 50 ו-60. וכמה הוא שיעורה שנתנו חכמים? עין יפה 1 מ-40, בינונית 50, עין רעה מ-60, ולא יפחות מ-1 מ-60. זה המבנה בהלכות תרומו, מדבר על תרומה גדולה. בואו נראה את ההלכה המקבילה בחלה. בחלה יש שיעור 1 מ-24 או 1 מ-48, ונחתום או לבעל הבית. אז הרמב״ם כותב כך, מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן, שנאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. וראשית זו אין לה שיעור מן התורה. עד כאן, כמו למעלה, נכון? אפילו הפריש כסעורה פתר את העיסה. בינתיים מקביל לגמרי. אבל כאן ההבדל הראשון. בהלכות תרומות, לכתחילה לא יפריש על הקשיור שנתנו חכמים, מופיע כבר בהלכה הראשונה. בהלכות חלה, הכל נמצא בהלכה השנייה. מדברי סופרים שמפרישים 1 מ-24 מן העיסה, כדי שיהיה במתנה לכהן וכו'. זה הבדל אחד. הבדל שני, בהלכות תרומות לא כתוב מדברי סופרים. שום מקום לא כתוב. מה שכתוב, כלשהו, אפילו חיטה אחת פותרת את הכלי, הוא לכתחילה לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים. הוא לא אומר, הוא מדברי סופרים לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים, כמו שהוא אומר בחלה. בתרומה זה לא שיעור שנתנו חכמים, זה לא דברי סופרים. זה לכתחילה. מה זאת אומרת? זה דין דאורייתא לכתחילה. החכמים הם אלה ששארו איזה שיעור ראוי בשביל לצאת ידי הלכתחילה הזה של הדאורייתא. אפשר לראות את זה אגב גם בהלכות אחר, בהמשך ברמב"ם, מה עושים בתרומה בזמן הזה, כשאי אפשר לתת לכהן. הרמב"ם עושה שם הבדל בין תרומה לבין חלה, וכל האחרונים מתקשים בדברם, לפי מה שאני אומר כאן זה מאוד ברור, אבל אני לא, אין לי כבר זמן להיכנס לזה, אז אני אעזוב את זה כאן. מה שאנחנו בעצם רואים מכאן, זה שבתרומה שיש שלושה שיעורים, זה בדיוק כמו בנר חנוכה שיש שלושה שיעורים, וכאשר אנחנו רואים מצב כזה, זה בעצם אומר לנו שהשיעור הבסיסי הוא המחויב הלכתית, כל מה שמעליו לכאורה זה וולונטרי, אם תעשה את זה, הרי זה משובח, לא עשית, לא קרה כלום. אבל לא, כששלושה שיעורים, לא בהידור מצווה הרגיל של זהו לי ואנווהו, אלא נכנסים לפרטים איך בדיוק לעשות וכמה לעשות, ולא כשיעור של הידור מצווה כמו שאנחנו רגילים עד שליש, זה אומר שבעצם נדרש מאיתנו לעשות את המעבר. זה נדרש לגמרי, זאת חובה הלכתית. רק מה? רק זאת חובה הלכתית להדר. ואי אפשר להגדיר את זה כחובה מעכבת, אחרת זה לא יהיה הידור. אני אסיים אולי, אסיים כבר, אז אני רק אסיים עם עוד אופציה אחת שעולה בעניין הזה. וזאת הטענה הבאה. תראו, יש, עד עכשיו הנחתי שהידור זה עניין וולונטרי. אדם בעצם צריך לקיים את המצווה, ואם הוא רוצה להדר, תבוא לברכה. עניין וולונטרי. ועובדה שזה כלי וענווה, הוא לא נמנע במניין המצוות. זאת אומרת, לא נראה שזאת חובה חלוטה, זאת אומרת, חובה מעכבת. אבל אני בכלל לא בטוח שזה נכון. זה משהו שדורש עיון בראשונים ובאחרונים, בהרבה מקומות משמע לא כך, אבל על פניו אני לא מצליח להבין למה. זאת אומרת, באופן עקרוני, נדמה לי שההגדרה היא הגדרה שונה. אני אביא דוגמה. המשנה במסכת מנחות אומרת שהתכלת לא מעכבת הלבן והלבן לא מעכבת התכלת. תפילין של יד לא מקביל תפילין של ראש, ולהפך. האם זה אומר שתפילין של ראש זאת התנדבות? זה וולונטרי. לא מעכב את תפילין של יד. ברור שלא. כשאני אומר שזה לא מעכב את תפילין של יד, פירוש הדבר, שאם לא עשיתי את תפילין של ראש, ביטלתי את העשה של תפילין של ראש. רק את התפילין של יד, אם אני מנחתי, עשיתי את המצווה הזאת. היא לא נפגמה. זאת אומרת, התפילין של ראש לא מעכב את התפילין של יד. אבל זה לא אומר זה וולונטרי, הוא עצמו חובה גמורה. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שזה נכון, כולם מבינים שזה נכון בתפילין, אבל המשנה אומרת את אותו דבר גם לגבי תכלת ולבן בציצית. יש הרבה אנשים שחושבים שמצוות תכלת זה עניין וולונטרי. אתה רוצה, תעשה, אבל עובדה, כתוב שזה לא מעכב את הלבן, אתה יוצא מצוות ציצית גם אם אתה עושה את הלבן, זה לא נכון. התפיסה הפשוטה זה לא וולונטרי בכלל. אם לא שמת תכלת בציצית, ביטל תעשה. עשה חיובי, לא עשה קיומי. ביטל תעשה. אלא מה? שאם שמת לבן, אז את מצוות הלבן קיימת. זאת אומרת, התכלת לא מעכב את הלבן, אבל זה לא אומר שהתכלת הוא וולונטרי. שני דברים שונים. עכשיו, אני לא אעריך פה, אני רק הבאתי את זה כדוגמה, נחזור אליהם. בדרך כלל אנשים מבינים שידור מצווה זה עניין וולונטרי. עשה את המצווה, ואם תרצה להיעדר, תבוא עליך ברכה. אבל הפשטות זה לי ואנווהו, זה מקור שאומר לי שאני חייב להדר. אני חייב להדר. זה שההידור לא מעכב את המצווה, זה ברור. זה פשוט, על זה אי אפשר לחלוק. הידור לא מעכב את המצווה. אבל כמו שראינו בציצית ובתפילין, זה שדבר אחד לא מעכב דבר אחר, לא אומר שהדבר האחד הזה הוא וולונטרי. אתה חייב להדר כי יש מצווה זה לי ואנווהו. גם אם לא הידרת את המצווה כמובן קיימת, זה לא מעכב את המצווה. אבל את מצוות ההידור ביטלת. יש מצווה להדר. אז תשאלו למה זה לא נמנע במניין המצוות, אני לא חושב שזה כל כך קשה, גם חצי שיעור לא נמנע במניין המצוות. פרטים שהם פרטים בתוך מצווה לא נמנים במניין המצוות באופן נפרד. או יש גם מקומות שבהם רואים שפרטים רוחביים, גם אם הם לא חלק מהמצווה, אבל משהו שהוא רוחבי, איזה כלל מטה הלכתי שחל על כל ההלכה, גם לא נמנע. במניין המצוות. ולכן יכול להיות שמצוות ההידור בעצם בניגוד למה שהנחתי עד עכשיו כל הזמן. מצוות ההידור היא לא וולונטרית, מצוות ההידור היא חובה. היא חובה, אבל היא חובה שלא מעכבת את עיקר המצווה. ואם זה כך, אז כמובן אני חוזר לכל מה שאמרתי קודם, אבל ביתר תוקף. זאת אומרת, זה לא רק שזאת חובה, לא רק שזאת חובה שלא רצו לקבוע אותה כחובה, כדי להשאיר אותה וולונטרית, אלא לא, קבעו אותה כחובה, זה באמת חובה. ומי שלא עושה את זה לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובת ההידור. את מצוות הנר איש וביתו, הוא כמובן יצא, זאת עוד מצווה. ואז אם אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, יכול להיות שזה קשור להשתלשלות ההיסטורית שתיארתי בהתחלה. מה שבית שמאי ובית הלל הוסיפו, זה את העניין הנוסף הזה של ההידור. נר בעצם תוקן כבר על ידי חכמי אותו הדור. מה שבית הלל ובית שמאי הוסיפו, זה רק את ההידור הזה שהוא חובה נוספת. אולי אפילו היא לא פרט במצווה, אלא עוד חובה. אבל נכון שהיא לא מעכבת את עצם הדלקת הנר הבסיסית. שם אתה יכול לצאת ידי חובה בנר איש וביתו. ועל זה אומר הרמב״ם, והדלקת הנרות, מה שאנחנו עושים היום, היא מצווה מדברי סופרים. זאת אומרת, ההידור הזה, יש מצווה לעשות אותו. זה לא איזשהו הידור לעניין הקודם שאתה רוצה, תעשה את ההוצאות. זאת מצווה מדברי סופרים. אתה צריך לעשות אותה. זה לא מעכב את הנר איש וביתו, אבל זה מעכב אותו עצמו. יש חובה לעשות את הדבר הזה. חנוכה שמח.